You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
שלום ניצה, קוראים לי אמנה משה, אני דוברת שגרירות ישראל בקמברה, וגם נספחת התרבות והאקדמיה.
ברוכה הבאה לאוסטרליה.
תודה רבה.
את כבר כמעט שנה כאן תהיי באוגוסט, אבל אולי ספרי לנו קצת על עצמך. תציגי את עצמך לפני מאזיננו, הרקע שלך, מי זאת אמנה משה?
קודם כל דיפלומטית ישראלית. זו השליחות השנייה שלי, השליחות הדיפלומטית השנייה שלי כאן באוסטרליה. השליחות קודמת הייתה בבולגריה, בבירה סופיה. שם כיהנתי כמספר שתיים, כסגנית השגרירה במקום. וכאמור, כיום אני הדוברת פה.
אני מבינה שאת עסקת באקדמיה לפני שעברת להיות דיפלומטית, את לימדת אנגלית וגם את ארגנת, תספרי לנו מה את עשית עוד, אבל איך באמת הגעת להיות דיפלומטית?
אני חייבת לציין שזה לא היה בתוכנית, זה פשוט התגלגלתי באיזשהו אופן לשם, ואני שמחה מאוד על כך. אחרי שעסקתי במגוון תחומים, לפני שהחלטתי לגשת למשרד החוץ, לקורס הצוערים של משרד החוץ, אז עסקתי תקופה, פרק זמן מסוים בתחום ההוראה, הוראת השפה האנגלית, עסקתי ואני ממשיכה לעסוק גם היום, כי למרות על אף היותי דיפלומטית גם בתחום האומנות, אני ציירת. ובמשך מספר שנים ניהלתי פרויקט חברתי ממשלתי שבזמנו עיקר מטרתו הייתה לקדם אוכלוסיות מיעוטים במדינת ישראל ולהרחיב את נגישותם לתחומי ההשכלה הגבוהה והתעסוקה. בזמנו מדובר היה בתפקיד, בפרויקט מאוד תקדימי, ואני מאוד שמחתי להיות חלק ממנו. ומשם עשיתי את השינוי, כאשר החלטתי גם לפרוץ את גבולות היישוב, כי עד אותו תפקיד אני עבדתי למעשה במסגרת היישוב, במסגרת העדה הדרוזית או המגזר הדרוזי. ואז קיבלתי החלטה לנסות גם להרחיב את האופקים שלי ולנסות את מזלי גם בקריירה נוספת. ההחלטה למעשה להתגייס למשרד החוץ הייתה החלטה משותפת שלי ובעידודו של גם בין היתר של בן זוגי, סאפי, המאשה, שהיום אגב הוא מכהן פה באוסטרליה כנספח ההגנה, גם הוא שליח בעצמו, ואני שמחה מאוד על הבחירה שעשינו.
והגעתם לכאן עם שלושה ילדים.
הגענו לכאן עם שלושה ילדים, עם יסמין, מאיה ודין, כן, ואנחנו מאוד שמחים להיות פה.
אנו משוחחים עם אמנה משה, דוברת השגרירות הישראלית באוסטרליה, נספחת התרבות והאקדמיה, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. אמנה, כשאני זוכרת שאני הייתי ילדה, מאוד אהבתי לבקר בכפרים הדרוזים, זה נראה לי מאוד אקזוטי, מאוד שונה. לא ידענו הרבה על הדרוזים, כי תמיד אמרו לנו שהדת הדרוזית נשמרת בתוך הקהילה הדרוזית, הם לא מפרסמים אותם כמו שיש לנו ספר תנך בכל מיני ספרים.
נכון.
אז איך זה לגדול? את מדליית אל כרמל, נכון?
אני מדליית אל כרמל, מוספיה, מיישובי הכרמל.
איך זה לגדול ולפרוח כחלק מהעדה הדרוזית בישראל?
אוקיי,
בישראל של המודרנית.
אז קודם כל אני אתחיל מזה שהחברה הדרוזית עשתה צעדים ענקיים של שינוי ב-30 שנה האחרונות. אני מניחה שאם היום תבקרי ביישוב הכרמל או בכל יישוב דרוזי אחר, אני מניחה שאת תראי דברים שונים לגמרי. אנחנו מדברים על חברה שהיא הצליחה להביא את עצמה בפרק זמן יחסית קצר, מקום הרבה יותר טוב במגוון רחב של תחומים, גם מבחינת השכלה, גם מבחינת שילוב והשתלבות ויכולת להשתלב בשוק העבודה ובעולם התעסוקה הישראלי, וגם בנושא מעמד האישה. היום כאישה דרוזית, אני מרגישה שאין משהו למעשה, שאני לא יכולה לשאוף אליו. אם לפני מספר שנים המחשבה שאישה תעבוד או תוכל להצליח מחוץ לגבולות היישוב, את תראי הרבה מאוד נשים שכן מצליחות לפרוץ עוד ועוד גבולות, עוד ועוד תקרות זכוכית, ואני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מייחד אותנו היום.
זה פשוט מדהים, כיוון שנראה לי שהקהילה הדרוזית קיבלה על עצמה את הקדמה והטכנולוגיה ומשתלבת יפה בחברה הישראלית, אבל עדיין אתם שומרים על הזהות הדרוזית, ונראה לי שאין הרבה כל כך התבוללויות. אני לא שמעת הרבה על מקרים של דרוזי שמתחתן עם ישראלית יהודיה או יהודיה שמתחתנת עם דרוזי. זה די נדיר, כפי שאני מבינה.
נדיר אבל קיים. אני לא יכולה עדיין להתייחס לזה במושגים או מובנים של תופעה, כי אין מדובר בתופעה. אני חושבת שמדובר עדיין גם היום בבודדים שמחליטים לעשות את הצעד הזה. אבל בהחלט היום האתגר של לשמור זהות בימים של גלובליזציה ובימים של רשתות חברתיות ובימים של חשיפה כמעט אינסופית לרב תרבותיות ולתרבויות מגוון רחב מאוד של תרבויות, אין ספק שגם החברה הדרוזית היום עומדת בפני אתגר כזה. אבל אני חושבת שבסופו של דבר כן יש יכולת ואנחנו מצליחים כן לשרוד גם את האתגר הזה, שכן הדבר מאוד מעוגן, כאילו מדובר גם על תפיסה חברתית, גם תפיסה דתית, שבסופו של דבר מאפשרת לנו לשמר את הזהות, על אף מכלול האתגרים שעשויים לעמוד בפנינו.
מה מספר הדרוזים בישראל?
העדה הדרוזית היום עומדת על כ-130 אלף, אם אינני טועה. פחות או יותר 2.2% מכלל האוכלוסייה הישראלית. אנחנו מדברים על אוכלוסייה יחסית קטנה, מספרית, אבל אם יורשה לי מאוד איכותית וערכית.
נראה לי שרוב הגברים הדרוזים גם מתגייסים לצבא, ואני רואה שלבעלך הייתה קריירה צבאית מאוד עשירה. היום הוא הנספח הביטחוני כאן באוסטרליה, לענייני ביטחון.
נכון, בן זוגי סאפי היה איש קבע במשך 25 שנים. כאיש צבא, בתחום קשרי החוץ ובאגף האסטרטגי שבצבא, בצהל. ואחרי הפרישה שלו הוא הצטרף למשרד הביטחון, וכיום הוא מכהן כאן באוסטרליה כראש נציגות משרד הביטחון ונספח ההגנה במקום.
ואחוז הגיוס של הגברים גבוה?
מאוד גבוה. אם אני לא טועה, סטטיסטית אנחנו אפילו אחוז המתגייסים בקרב העדה הדרוזית הרבה יותר גדול מאחוז המתגייסים בחברה הישראלית-יהודית.
ואנו משוחחים עם אימאן אמשה, דוברת השגרירות הישראלית באוסטרליה ונספחת התרבות והאקדמיה. אולי נעבור לתפקיד שלך כדוברת השגרירות הישראלית באוסטרליה. יש לך בוודאי המון אתגרים. ראשית כל שישמעו מה שיש לך להגיד, ושנית כל גם להילחם עם כל הפייק ניוז, עם כל החדשות הלא נכונות שמופצות כל הזמן במגמתיות נגד ישראל. מה את עושה עם זה?
חייבת לציין שזה גם עבודה של למעשה כל דיפלומט ישראלי באשר הוא, זה ליצור מערכת קשרים בתוך מדינת השירות, בשביל לוודא בסופו של דבר העברת מסר ותמונת מצב אמינה ואמיתית ככל האפשר, בתקופה שכפי שציינת, הפייק ניוז זה בכל מקום, וכשזה מגיע למדינת ישראל זה אפילו עוד יותר קיצוני לצערי. עיקר העבודה היא לוודא שדברים עוברים, שתעוברת תמונת מצב אמינה, אמיתית ככל האפשר, במיוחד בזמנים קשים של לחימה או של מבצעים צבאיים, ששם ניתן לראות שהרבה מאוד דברים יוצאים מהקשרם, וזה למעשה עיקר האתגרים איתם מנסה כל שגרירות של מדינת ישראל להתמודד איתם.
וכנספחת התרבות והאקדמיה, מה את עושה?
לקדם שיתופי פעולה הדדיים בין שתי המדינות, בשביל לקדם את הקשרים בין המדינות, גם בתחום האקדמיה וגם בתחום התרבות. אז אנחנו מאוד אופטימיים ומקווים לטוב.
אימאן אמשה, דוברת השגרירות הישראלית והנספחת של התרבות והאקדמיה כאן באוסטרליה. רב תודות ובהצלחה. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.